אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.
שלום תמי.
שלום יורם, אנחנו ממשיכים בעיסוק שלנו בקיבוץ.
נכון.
והפעם זה עיסוק מעניין במיוחד, כי הוא לא הניתוח הרגיל שאנחנו מכירים על הקיבוצים, מנקודת המבט הכלכלי, ושוב אני אזכיר את אותו שיר ידוע על הבלדה לא עוזב קיבוץ, שבסופו של דבר יש לו את הווילה בהרצליה, והוא מזמין אליו את העוזב הצעיר של הקיבוץ, זאת אומרת יש כאילו הפרדה בין הקיבוצים וההיסטוריה הכלכלית שלהם ומה קרה שם, לבין עוזבי הקיבוצים. והנושא הזה נכנס לדיון הזה נפלא, אז יש לנו אורחת שתעזור לנו, מפני שכמו ששמענו קודם, היא גם הייתה חברת קיבוץ, והיא גם עזבה קיבוץ, וגם חוקרת את הנושא הכלכלי.
אכן, אכן. אז האורחת שלנו היא סיביל היילברון. פרופסור היילברון היא פרופסור מן המניין לסוציולוגיה ארגונית, היא מחזיקה בתפקיד הדקנית של הפקולטה למדעי החברה והרוח, במכללה האקדמית כנרת. כבר מאז 2014. מה שמעניין זה שפרופסור היילברון הגיע לישראל כמתנדבת לקיבוץ ברקאי ב-1979. ועל זה אני משער שנשמע יותר. היא פרסמה מאמרים, פרקים בספרים וספרים, וביניהם הצדדים האפלים של מדינת הסטארט-אפ, ומנצחים ומפסידים של חדשנות טכנולוגית ויזמות בישראל. וזה לא מפתיע, פרופסור היילברון, שאדם שמעניין אותו קיבוצים, גם מעניין אותו חדשנות ויזמות וסטארט-אפים. אז ברוכה הבאה לפודקאסט.
תודה רבה.
נתחיל מההתחלה, אפילו שככה זה דבר שמוכר לרוב המאזינים, אבל המודל הכלכלי הבסיסי של הקיבוץ, מהו?
אז אני אשמח להסביר קצת. הבסיסי, ההיסטורי הבסיסי, באמת יושב על העיקרון המאוד מרקסיסטי, לכל אחד לפי צרכה וכל אחד לפי יכולתו, וגם הקיבוץ היה יחידת ייצור וצריכה. זאת אומרת, בו זמנית כיחידה, כקהילה, בעצם כמו משפחה, צורכים ביחד ומייצרים ביחד. עם השנים זה כמובן השתנה, אבל אני חושבת שבשילוב של הרעיון הציוני, ובלקחת בחשבון את ההיסטוריה של שנות ה-1900, 1910, דגניה וכן הלאה, השילוב הזה הוא היה מאוד נכון על מנת לבצע את המשימות שעמדו בפני חברי הקיבוץ, או גם בפני התנועה הקיבוצית, שאז ראתה את עצמה כתנועה שהיא צריכה בעצם לכוון את החברים, ליישב את הגבולות וכן הלאה. בגדול אנחנו מדברים על מודל שיש לו בעלות משותפת על משאבים, על אמצעי ייצור, אנחנו מדברים על עבודה משותפת, אנחנו מדברים על חלוקה שוויונית של משאבים, אני חושבת שזה דבר מאוד חשוב, אנחנו מדברים על רווחה וחינוך, ובסופו של דבר, לפחות בהתחלה, חשוב היה הנושא של אוטרקיה, הקיבוץ רצה לקדם את עצמו, לחיות על בסיס הדברים שהוא מייצר בעצמו, וגם עבודה עצמאית.
ברור. יש גם את הנושא למעשה של חוסר, שאין בעלות פרטית, נכון?
אין בעלות פרטית, כן. הבעלות על הקרקע של המדינה, אבל הבעלות על כל מה שעל הקרקע, כלומר מפעלים, בניינים וכן הלאה, זה בבעלות משותפת של כל חברי קיבוץ, וכך זה גם היה רשום. וכל הדבר הזה הוא עמותה, ודרך אגב, עד היום הוא מתחת לרשם העמותות, שיש לו הרבה מאוד אפשרויות לקבוע כל מיני דברים, שנדבר עליהם אולי קצת יותר מאוחר.
אז היסטורית, מה בעצם, כמה מהפכני הדבר הזה? זה, היום אנחנו כל כך רגילים לזה, אבל
אני חושבת שהוא היה מאוד מהפכני, הוא כן יושב על מסורת סוציאליסטית קומוניסטית, משם הוא גם בא. אני חושבת שהוא כן מודל שהוא אנטיתזה של הקפיטליזם ושל הניאו-ליברליזם כמובן, והוא יושב על הנחת יסוד במסורת של רוסו, שאדם יש לו מוטיבציה ויוזמה לעשות דברים גם ללא תמורה. ואני חושבת שזה הנחה שאנחנו לוקחים אותה יותר מדי כמובן מאליו, שאנשים אם הם לא מקבלים שום דבר, הם גם לא ייתנו שום דבר. כי הרי בסופו של דבר, גם שאני עובדת כדקנית, אני לא כל דבר שאני עושה מודדת בכמה כסף קיבלתי עבורו. כי אז לא היינו מגיעים לשום מקום, ובוודאי, בוודאי, יזמים, בוודאי, בוודאי, יזמים טכנולוגיים, נותנים הרבה מאוד שנים של עבודה, גם בשביל לייצר רעיון. אבל הקיבוץ הוא בעצם הדוגמה הטובה ביותר, של האנטיתזה של ההנחה, שאדם הוא יצור רציונלי כלכלי, ויעשה רק אם יש לו איזושהי תמורה. וזה יושב על מסורת גם של גרנובטר, שאמר, אם אנחנו רוצים להסביר התנהגות כלכלית, צריך לקחת בחשבון שיקולים חברתיים וגם תרבותיים. וזה מה שקרה בקיבוץ.
למרות שהקיבוצים עשו יפה מאוד בסופו של דבר, דווקא בעידן כשהכלכלה הפכה להיות יותר תחרותית במדינת ישראל, ועם אפשרויות יותר של שוק חופשי, כי האפשרויות ליזמות, גם השאירו אנשים מסוימים בקיבוץ, שאולי אחרת הם היו עוזבים, ומצד שני, היכולת של הקיבוץ להתארגן, כדי לחתור לבנייה של איזשהו גוף כלכלי, שקידם מאוד את הקיבוצים, כמו שאנחנו רואים בקיבוצים גדולים ועשירים, זאת אומרת, הם השתלבו יפה מאוד בשוק של,
נכון.
של יוזמה חופשית.
תמר, מה שאבל גם באמת אומר, שהרעיון הקולקטיבי הוא בהחלט רציונלי. זה לא שהוא בלתי רציונלי, הוא רציונלי, ויש לו היגיון ביטחוני, והיגיון של התנהלות באי ודאות, ויש לו התנהלות, רעיון גם באי ודאות פוליטית, ואפילו גיאופוליטית. ואם נסתכל שנייה אחת, על למשל ההתנהלות של הקיבוצים בקובט, ראינו שהיכולת החברתית והכלכלית שלהם, להמשיך לצמוח ולהתקיים ולשמור על החברים שלהם, היא הייתה מדהימה.
אני חושב שאת נוגעת בשאלת החוסן, זאת אומרת, את אומרת, המודל הזה אולי הוא יוצא דופן, אבל יש בו איזשהו חוסן, יש בו איזושהי יכולת להתמודד עם משברים, עם תנודתיות.
לגמרי, לגמרי. אני פחות אוהבת את המילה חוסן, אבל זה לא חשוב. מה שלי חשוב שזה לא, מה שחשוב שלי חשוב להגיד, שזה לא רציונלי. כי הרבה פעמים השאלות הם באים, מה פתאום קולקטיבי, מה פתאום כולם ביחד, מה פתאום שיהיה לי שיקול שהוא לא רק לטובתי, כהנחה שככה אנחנו אמורים להתנהל, אבל אלו הנחות שמבוססות על מודלים כלכליים מאוד מסוימים, והם לאו דווקא הטובים, ולפעמים אפילו לא הנכונים, בטח ובטח לא בישראל.
כן, לי זה מזכיר את השיר Imagine, שהוא אומר, תדמיינו שאין רכוש פרטי לאנשים, זאת אומרת, I bet you can't, או משהו כזה,
כן,
זאת אומרת,
you can't imagine. אי
אפשר לדמיין דבר
אגב,
כזה.
אם עוד משפט אחד שמה, רן אברמיצקי, שהוא כתב את הספר The Mystery of the Kibbutz, הוא כלכלן בסטנפורד, כתב את הספר ב-2018, הוא בעצמו עם היסטוריה קיבוצית, כאורח, כילד, הוא בעצם על זה מדבר, על למה אנחנו צריכים להסתכל על זה כמיסטרי, למה זה היוצא דופן, האם הסיפור שזה היוצא דופן, הוא לא גם חלק של אידיאולוגיה, שמסבירה לנו שזה אמור להיות אחרת ולא כך.
בהחלט.
אחת השאלות שלי היא דווקא לתוך הקיבוץ, זאת אומרת, אנחנו שומעים שבתוך הקיבוץ, דווקא בתקופה של הסגסוג הכלכלי, והזכירה את זה גם אביבה בהתחלה, בשיחה הראשונה, נוצר איזשהו מדרג כלכלי חברתי בתוך הקיבוץ עצמו, כאשר יש מפעל גדול ויש מנהל של המפעל ויש מנכ"ל של המפעל, ויש עובדים של המפעל, ויש כאלה שאינם תורמים למפעל, הם עובדים בדברים אחרים. ואז הייתי באמת רוצה לדעת איך את רואה את הדואליות הזאת, בין הרעיונות הבסיסיים של הקיבוץ, לבין ההכנסה של שיקולים כלכליים, מהסוג הניהולי-ארגוני דווקא לתוך הקיבוץ.
אז אולי אני אתחיל ויגיד שאין ספק שהקיבוץ עבר טרנספורמציה, והסוציולוג טוניס היה אומר, אנחנו עברנו מגמיינשפט לגזלשפט. זאת אומרת, הקיבוץ יותר ויותר הופך למשהו שהוא דומה לחברה ופחות קהילה...
חברה במובן של company.
של company, כן. פירמה. אבל גם נכון. כן. עכשיו, דבר שני שצריך להגיד, כתוצאה מהמשבר הקיבוצי, שבטח שמעתם עליו ב-85, והסדר הקיבוצים ב-89, נוצרו קיבוצים שונים, מגוונים, שבגדול אבל אפשר להגיד, יש את הקבוצה שהיא נשארה קולקטיביסטית, ויש את הקבוצה שעברה תהליכי הפרדה, וקוראים להם היום הקיבוץ החדש.
תהליכי הפרטה?
הפרטה, כן. הפרטה בכך שבעצם יותר ויותר המשפחה היא יחידת ייצור, שמייצרת את הכסף של המשפחה, וקונה את הצרכים שלה, היא קונה את השירותים שהיא צריכה, ואז מן הסתם מי שמרוויח יותר, הוא קונה יותר ממישהו שמרוויח פחות. דרך אגב, היום 80% מהקיבוצים הם באמת קיבוצים חדשים שעברו תהליכי הפרטה כאלה ואחרים. עכשיו, עדיין, ותכף אני אדבר גם על הבעיות שזה יוצר, עדיין הקיבוץ הקלאסי נשאר במובן שיש ערבות הדדית, דבר ראשון, ודבר שני, שבעצם החלטות גורליות לשינוי מהות הקיבוץ צריכים רוב של שני שליש ברוב הגדול של הקיבוצים. עדיין יש ניסיון להגיד בקיבוץ, לא משנה עד כמה הוא מופרט, עד כמה הוא הפך למשהו יותר כלכלי, אנחנו דואגים לחלשים. אנחנו לא סומכים על המדינה, אלא אנחנו דואגים שהפערים הם לא יהיו בלתי נסבלים. מה שמעניין, ובאמת את קצת דיברת על זה, תמר, שהשינוי באידיאולוגיה קיבל ביטוי גם בטרמינולוגיה. כן? מזכיר הקיבוץ הוא המזכיר של הקיבוץ, הוא משרת את הקיבוץ, הוא הפך למנהל קהילה, שזה היררכיה. הוא מנהל של אנשים אחרים, וכנה לגבי מרכז המשק, שהריכוז של הענפים הם בעצם לטובת הקיבוץ, אבל עכשיו הוא מנהל העסקי. אז כן פה הקיבוץ עבר תהליכים, חבל שכך בעיניי, כי אפשר לנהל בצורה מאוד מאוד טובה, גם בלי להיות היררכי, ויש דוגמאות לזה בעולם, אולי יהיה לנו טיפה זמן לדבר על זה. אני רק רוצה להגיד שהקיבוצים שעברו תהליכי הפרטה מתמודדים היום באמת עם רמה יותר גבוהה של אי שוויון, הם מתמודדים עם שאלת השיוך, תכף אני אדבר על זה כמה מילים, הם מתמודדים עם שאלת הפנסיה לחברים, ובנוסף לאי שוויון גם יש שאלה מאוד קשה של בנים שרוצים לחזור לקיבוץ ואין להם איך.
כן, אז באמת, אז נגעת בנדלן, נגעת בפנסיות, נכון. שאלות כלכליות גדולות.
אז אני אגיד כמה מילים על העניין של הנדלן. אז אני עשיתי קצת תחקיר בנושא, ודיברתי עם הרבה מאוד אנשים, אז קודם כל מסתבר שרשם העמותות, הוא עובד מול המנהל, ויש הסדרים שהם בחוק.
מנהל הכוונה, מנהל מקרקעי ישראל, כן, מה שנקרא רמי, כן, רשות נכון. מקרקעי ישראל.
זאת אומרת, אם חברת קיבוץ באנגב היום רוצה שהבית שלה יהיה רשום על שמה, כקרקע פרטית, היא צריכה לשלם X כסף. למה אני אומרת X? כי על ה-X אין שום, אין שום כלל. זה תלוי בקיבוץ, זה תלוי במיקום, וזה תלוי האם הקיבוץ הוא מופרט או לא מופרט. מה הכוונה? קיבוצים לא מופרטים, כמו למשל משמר העמק, בכלל לא מדברים על הנושא הזה. השיוך כנראה יהיה קיבוצי קולקטיבי, קיבוצים שנמצאים באזורים כמו גש, יגור, שוואים, כמובן השאלה המרכזית היא שלמעשה הקרקע שווה כל כך הרבה, שיש חברי קיבוץ שאין להם את היכולת בכלל לקנות את הבית של עצמם, ואז אני יכולה ללכת לכנרת ולהגיד שיש שם קיבוצים שהם רחוקים מהכנרת של המחירים שאנחנו מדברים הם מתחת ל-100,000 שקל לקנות את הבית, לפעמים תלוי האם הדירה על הים או בשורה השנייה, אז נכנסים פה כל מיני שיקולים. כן, המגמה היא, וזו מגמה שלדעתי נובעת גם מאיזשהו אי ודאות מה יהיה עם היחס של המדינה כלפי הקיבוץ, שחברי קיבוץ רוצים לדעת שהבית שלהם, שהם יכולים להוריש את זה לילדים שלהם. בכלל, שאלת הירושה היא שאלה שנכנסה מאוד חזק, ואני יכולה לספר לכם שאני הגעתי לקיבוץ, בסוף התחתנו בגרמניה ב-83, ואני זוכרת שאבא שלי אמר, הוא לא מוכן שירושה שהוא מריש לי, ילך לקיבוץ. זה כבר אז התחיל אותו מאוד. והסיפור הזה הרי לא נכון רק לגבי מי שבא ממדינה אחרת, אלא נכון גם לקיבוצים איפה שהתשלומים לא עברו לקיבוץ, לדירות שאנשים ירשו מבחוץ וכן נשארו במשפחה, ואז באו בעצם חברי קיבוץ ואמרו, רגע, רגע, אנחנו השקענו את כל החיים שלנו בקיבוץ, ואנחנו אלה שלא יכולים להוריש שום דבר לילדים שלנו. לכן נושא הירושה שלה, בעיקר של השיוך, הוא מאוד חשוב, ותמר, אני חושבת, אנשים לא רוצים להתאשר מזה. אנשים באמת רוצים את השיוך בשביל להיות בטוחים שאי אפשר לזרוק אותם מהבתים שלהם, וגם בשביל להבטיח לילדים שלהם משהו שהוא במעמד הסוציו-כלכלי שנמצאים הרבה חברי קיבוץ, רגיל שאנשים בגילנו, במעמד שלנו עושים. אולי כמה מילים על הפנסיה. פנסיה כמובן סיפור מאוד מאוד מורכב, לא מורכב בקיבוצים עשירים, מאוד מסודרים מבחינת פנסיות, יש קיבוצים שאקזיטים כלכליים פיננסיים שהם עשו עם מפעלים, השתמשו ישר בשביל לסדר את קרנות הפנסיה לכל חברי הקיבוץ, שהם הרבה יותר גבוהים מהפנסיות הממוצעות. בסופו של דבר יש דרישה של רשם העמותות שהפנסיה צריכה להיות חצי מהמשכורת הממוצעת במשק. היום זה עומד על 4,600 שקל שהקיבוץ חייב לתת לכל חבר קיבוץ פנסיה. לשמחתי הרבה אני גיליתי שרק 3% מהקיבוצים אומרים שהם אולי יהיה להם קושי לעמוד בזה. כל יתר הקיבוצים מצאו הסדרים שכן מאפשרים שאנשים יקבלו את הפנסיה הזאת בנוסף לקצבת זקנה. זה סביר בטח ובטח כזוג. אז הפנסיה הייתה, אני חושבת, עוד אחד מהגורמים למשבר הגדול וגם להפחתה, כי פתאום אנשים הבינו שעתיד שלהם לא מובטח. זאת אומרת שיכול להיות שהם יגיעו לגיל 65, 6, 7 ואין להם כסף, ולקיבוץ לא יהיה כסף לתת להם. והמחשבות האלה גרמו בהרבה מאוד קיבוצים, בעיקר לאלה עם בעיות כלכליות, לעשות שינוי ולדאוג לפנסיות. דבר נוסף שהוא מאוד מקשה ומסובך זה נושא הבנים. יש היום הרבה קיבוצים שבנים רוצים לחזור, הם לא יכולים לחזור כי אין מקום.
כמובן הבנים הכוונה לילדים ולילדות של, של הקיבוצניקים.
בני קיבוץ ובנות קיבוץ שרוצים לחזור, לא יכולים לחזור כי אין מקום.
לא יכולים להישאר או לא יכולים לחזור?
למה את מתכוונת אין מקום, אין מקום לבנות, אין מקום לשלב אותם?
אין מקום, בהרבה מאוד קיבוצים אין בכלל מקום יותר לבנות. וזה קשור עוד פעם למקרקעין ולמנהל, וגם לשחרור של קרקעות חקלאיות ותעשיותות למען בנייה. עכשיו, ברגע שקיבוץ סוג של מלא, ובא בן קיבוץ עם אשתו, או בת קיבוץ עם בן זוגה, ורוצים לחזור לקיבוץ, אין איפה. הם לא יכולים לבנות בית, גם אם הם עומדים בכל התנאים שהקיבוץ שם, כמו פנסיה וכסף ויכולת הסתכחות וכל זה, בדרך כלל מה שאני יודעת בהרבה קיבוצים, אם יש 20 בתים, יש 50 בני בנות קיבוץ שמתחרים על להיכנס לבתים האלה, ומתוכם 30 נשארים בחוץ. וזו בהחלט בעיה, ויש שוני בין הקיבוצים, אבל אני יכולה לתת לכם דוגמה, אפילו קיבוצי העמק, איפה שאני עובדת, שפעם סטודנטים שלנו לקחו שם דירות, היום הסטודנטים לא יכולים למצוא אף דירה, הכל מלא על ידי בני בנות קיבוץ ומשפחות, וזה בהחלט דבר שמדברים עליו הרבה, ואפילו יש הצעות לחשוב, אולי הקיבוצים צריכים לבנות מגורים זמניים, שגם לזה צריך אישורים כמובן, על מנת שבן בת קיבוץ יכול לחזור, ואחרי גיל 30-40, שיהיה לו מספיק כסף לבנות במיליון ומשהו שקל בית. כי בסוף, אם היום, סליחה, אני רוצה לבנות בית בקיבוץ, זה עלה לי מעל מיליון שקל כמעט בכל קיבוץ.
כן, שזה כמובן עקרונית, בואו נזכור, לא שונה ממה שהרבה פעמים נכון. קורה בערים, במושבים, הילדים לא יכולים לחיות ליד, נכון, ליד הוריהם, לא נכון. יכולים להרשות לעצמם, ההורים לא יכולים להרשות לעצמם כלכלית, וכך גם, גם הילדים. מעניין.
עכשיו עוד נושא שנכון, ותמר, את דיברת על זה, הרבה קיבוצים מכרו מפעלים, הייתה תקופה שהייתה מכירה של מפעלים שלמים, של חלקים של המפעלים, חלקם השתמשו בכל המכירה על מנת לחסות חובות, וזה מאוד עצוב, כי חלקם באמת מכרו את המפעל, לא נשאר שום דבר, אבל לפחות גם אין חובות, חלקם מאוד התעשרו מהעסקאות האלה, כי הרי התעשייה הקיבוצית היא הייתה מאוד מתקדמת, היא הייתה מצוינת, עד היום היא מצוינת, היא 9% מהייצוא, מה-industrial output של ישראל, של
התפוקה
התעשייתית, היא של המפעלים הקיבוציים, וכן זה יצר הבדלים גדולים מאוד בין הקיבוצים, וזה יצר גם הבדלים בתוך הקיבוצים. למרות ששוב, קיבוצים שהם במצב כלכלי מצוין, גם חברי הקיבוץ שלהם במצב כלכלי מצוין, מקבלים דיווידנדים, מקבלים בונוסים, ונהנים מהפירות של המפעל, ויכול להיות שעל יד יש קיבוץ שאין לו מפעל ואין לו הכנסה, והמצב הוא לגמרי שונה. בקיבוצים הלא מופרטים, אין הבדלים גדולים בין חברי הקיבוץ. האי שוויון תמיד ישנו, אבל הוא יחסית קטן. בקיבוצים המופרטים יש רמת אי שוויון גדול יחסית כבר היום, ושוב, מה שאולי עושה את ההבדל לעומת העיר או פרדס רנה או כל מושבה, זה שיש ערבות הדדית, ויש איזשהו safety net, רשת ביטחון שנותן לבן אדם יותר ממה שהוא היה מקבל מהמדינה.
אז באמת ככה, בתור הנושא האחרון, אנחנו מתקרבים לסוף של השיחה, אנחנו מדברים על הקשיים של הגישה הכלכלית הקיבוצית, כאילו אלטרנטיבה מצליחה. אז כמו שאנחנו יודעים, גם הגישה הקפיטליסטית או הניאו-ליברלית מביאה לפערים עצומים ולקשיים, אז מה אפשר ללמוד מהכלכלה הקיבוצית כדי לנסות לשפר או להסתכל על אלטרנטיבות לכלכלה הקפיטליסטית הניאו-ליברלית שאנחנו מכירים בארץ, בעולם?
אני דווקא הייתי רוצה להתחיל מהעולם. תראו, יש בעולם תנועה גדולה מאוד של קואופרטיבים. היום מדברים הרבה מאוד על social economy, היום מדברים הרבה מאוד על כלכלה מעגלית, וזה גם עם זווית של קיימות והצורך להסתכל על אתגרים גיאופוליטיים גלובליים, שכנראה אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם הבעיות האלה בדרך של הכלכלה הקפיטליסטית. אז יש תנועה עולמית, והקיבוץ הוא, התנועה הקיבוצית היא חלק מהתנועה העולמית. אני מאמינה שעם הזמן, ככל שאנחנו מתקדמים לקטסטרופה של איכות הסביבה, של ה-climate change יותר, אנחנו נסתכל יותר ויותר על מודלים אלטרנטיביים, והם יהיו יותר ויותר רלוונטיים. אין לי כמעט ספק, כי כל עתידני וכל הכלכלנים אומרים, אנחנו הולכים לכיוון שכנראה לא sustainable. אי אפשר, זה לא בר קיימה. עכשיו, הקיבוץ דווקא, בגלל שהוא כל כך היה מסוגל להשתנות, ולהתאים את עצמו לתנאים המשתנים כל הזמן, מהווה סוג של הצלחה. כי אם אנחנו נסתכל היום על הקיבוצים, הם הרבה הרבה פחות הומוגנים, יש סוגים כאלה ואחרים, הקיבוץ התאים את עצמו לאוכלוסייה שלו, למקום שלו, לרמת ההכנסה שלו, וכל אחד מצא, כל קיבוץ מצא את הדרך, איך לארגן את החיים המשותפים. כך שאני חושבת שלספיד את המודל הזה זה לא נכון, ואחד הדברים שאולי צריך ללמוד, שהיכולת להתאים את עצמו לתוך התנאים, זה אחת החוזקות של הקיבוץ. אני כן רוצה אולי להתייחס באמת קיבוץ אחרי השביעי לאוקטובר, ואני חושבת שגם פה אנחנו רואים את החשיבה הקולקטיבית, שגורמת לכך שקיבוץ שנקלע למלון, מתארגן על מערכת חינוך. מיד. יש משהו בחשיבה, שלא כל אחד חושב ישר איך אני אעסיק ואיפה אני אגור, אלא שקודם כל יש הסתכלות על רגע, יש פה קהילה, עכשיו אנחנו בבית מלון בחדרה, או בים המלח, ואיך אנחנו עכשיו מפעילים את מערכת החינוך, מה הכי דחוף לנו. משהו ב-DNA של חשיבה שהיא לא חשיבה אינדיבידואליסטית, אלא קולקטיבית, אולי כבר לא קולקטיביסטית, אבל קולקטיבית, שלוקחת בחשבון שבעיקר בזמן משבר, צריך להתגייס ביחד, ולפתור את הבעיות שיש לנו ביחד.
ואני רוצה להציע שזה קולקטיבית ואג'ילית, אפשר להכניס את המילה הזו של
אפשר.
אג'יליות?
נכון, לגמרי. רעיון, לגמרי אני מסכימה. כן. ואני חושבת שפה אנחנו רואים את היתרונות הגדולים, ומעניין שגם אני אומרת, אני כתבתי קצת על הקיבוצים בקוביד, בזמן קוביד, שאתה רואה רעיונות, סתם אני אתן דוגמה אחת, קיבוץ שסגר את חדר אוכל לכל חברי הקיבוץ בגלל הקוביד, אבל לא למבוגרים. כי אמרו אנשים מעל גיל 65 שכבר לא במעגל עבודה, ואין להם זום בבית בשביל להיות עסוקים, הם צריכים את חדר אוכל. אז הם ילכו לחדר אוכל וכל היתר לא. חשיבה יצירתית, מדליקה ונכונה.
בהחלט.
בהחלט. ואנחנו עוד אפילו לא הספקנו לגעת על קצה המזלג בכל הנושא של ההרחבות והמשמעויות
נכון.
של זה.
ואולי עוד דבר שלא הספקנו לנגוע בו, ואני חושבת שהוא מאוד חשוב, זה הנושא של התנועה הקיבוצית כאיזשהו מעטפת עם קרנות שכן מאפשרות, הקרנות האלה מאפשרים?
מאפשרות, כן.
מאפשרות קיום גם לקיבוצים היותר חלשים, שזה גם דבר מאוד מאוד חשוב, ויש מספר קרנות כאלה בתנועה הקיבוצית, והתנועה כתנועה יש לה עדיין משמעות, אני חושבת שגם בישראל וגם בעולם.
בהחלט, זאת אומרת שהערבות ההדדית היא לא רק בתוך הקיבוץ
נכון,
עצמו,
היא גם בין הקיבוצים, נכון.
פרופסור היילברון, אני חושב שנגענו כאמור באמת על קצה המזלג, אבל באחד מהפלאים הישראליים.
לגמרי.
עם החסרונות שלו, עם החולשות שלו, עם היכולת להשתנות ולהתאים. מדברים על יזמות, סביר להניח שזה המיזם החברתי מן הגדולים בעולם, נכון. ובטח המיזם החברתי הגדול בישראל, אלא אם כן מסתכל על כל המדינה הזו כאיזושהי נכון. יזמות חברתית. היה מרתק, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
אני רוצה גם לומר תודה, ואני רק רוצה להגיד לכם שהג'יליות בעברית אומרים זמישות.
אוי, זה ייקח זמן עד שאני אזכור. זמישות?
כן, שזה כן. זריזות וגמישות, אני משאר.
זה הלחם, הלחם של זריזות וגמישות.
תודה רבה.
למדנו, תודה רבה, תמר.
אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.